טוב, שלום עליכם, ערב טוב, בעזרת השם, חודש טוב וגאולה שלמה. עלינו ועל כל ישראל, בשבוע הבא אנחנו כבר...
תקרת חמץ.
בודקים את החמץ. זהו, בשבוע אחרי זה אנחנו במה בראשון בלילה בליל שביעי של פסח. נכון? אז זהו, מה זה? חוצים את הים. זהו, אז בעזרת השם, אחרי ש... נשבית את החמץ ונחצה את הים, אז אם ירצה השם ביום ראשון הבא והבא אין שיעור ואחרי פסח. בסדר? בין הזמנים כבר מזמן ניתנו. אז זה חלק אחד מיציאת מצרים כבר מתרחש. אתה שומע הזמנים כשתבטל בין הזמנים, אז בכלל. בעזרת השם כברה. רק אומר, חציית יום סוף רק משפט אחד שהוא מאוד מעניין, מילה, ואז נתחיל את השיעור. כתוב בספרים הקדושים שמצרים זה לא רק מיצרים, אלא זה מיצר ים. מיצר ים. ומופיעים הרבה דברים פנימיים על זה, אבל פתאום השבוע הבנתי את זה בפשטות, אז אני רוצה לשתף, כי נזכרו שחוצים את הים, עוד שבועיים. תמיד הוטרדתי, אבל זה לא קשור לשיעור, זה ככה שתי שניות בהתחלה. תמיד הטרידה אותי השאלה לגבי שביעי של פסח. הרי לא יצא לנו לשיעור לפני שביעי של פסח, אז חייבים מילה. כל הנושא של קריאת ים סוף, כל הנושא של קריאת הים, למה הוא כל כך משמעותי? אני מבין שצריך לצאת ממצרים, ברור. ואני מבין שאם מצרים רודפים אחרינו, אז צריך. אבל, ואם זה לא היה קריאת ים סוף? אם היינו יוצאים בעפיפונים, מה זה משנה? מה נפקא מינה? מה העניין של קריאת ים סוף? כל הנס הגדול של אילו... אתם יודעים איך כתוב בהגדה של פסח? כתוב בהגדה של פסח כך, אילו העבירנו ממצרים, אילו הוציאנו ממצרים, אתם זוכרים את כל הדיינו? תראו עד כמה, תשמעו מה כתוב שם. אילו הוציאנו ממצרים, ולא עשה בהם שבטים וכו', ואז כתוב כך, אילו... נתן לנו את ממונם ולא קרא לנו את הים. כל פרט, בלי הפרט הבא, אנחנו תקועים. והפרט הקודם הוא מהותי מאוד. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה. נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל. בסדר? הבנתי. תגידו לי, מה הפשט של הבית הבא? אילו קרא לנו את הים, ולא העבירנו בתוכו בחורבה. ויודעים מה הפירוש שלא הבאנו בתוכו בחור הבא? מסבירים מפרשים? היה לנו בוץ בנעליים. ממש בוץ. לא נעים. אילו קרה לנו את הים, ולא הבאנו בתוכו בחור הבא, זה היה צריך את זה בשביל החרוז? כלומר, זה נכנס בכלל לכל הדברים האחרים. איפה הפרופורציות? כמו מסתבר שלא רק שבאנו בתוך הים ביבשה, ויום ביבשה נהפכו מצונים, וכל קריאת ים סוף, וקופצים על הגיגית, וכל העניין של ים סוף, אלא שיש בית, ודי דיינו, שאנחנו מודים על זה שלא התרטבנו. כי אם היינו מתרטבים, זה לא נקרא לצאת ממצרים. לצאת ממצרים זה על יבש. מה זה, 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 זה. שיעור בניקוי יבש, מה הרעיון? אז תגידו לי, זה הסיפור? חמושים עלו בני ישראל במצרים, ומה הנס שנשארנו יבשים ברגליים? זה הפשט לא העבירנו בתוכו בחורבה. אחרי זה כתוב, תראו את הפרופורציות, אילו העבירנו בתוכו בחורבה, ולא שיקת צרינו בתוכו. אתם יכולים, אתם מבינים לך מה כתוב? לא שיקת צרינו בתוכו, זאת אומרת שמצרים הייתה ממשיכה. נכון, זו שאלה חשובה. אני, אבל השאלה הזו באה להקצין בעצם, מה? בסדר, הים, הים, וחז"ל מלמדים אותנו שהכל זה בעצם על הים, וגם היאור זה בעצם בכלל סיפור של הים, ושהמצטגנינים והחרטומים ידעו שמושיען של ישראל צריך להיות במים, והם טעו, נכון? הרי כל הסיפור הוא כל הזמן עם המים והים.
250.
ו-250 מכות, ומריצה אלוקו, פתאום סוף ההגדה, זה בכלל מרתק. מה זה מעניין אותי בכלל? מה שלקחו במצרים זה אצבע לעומת מה שלקחו על הים, שזה יד. ועכשיו מתחילים להלמד אותי לקבוצה ג' במתמטיקה. תלוי אם זה היה 50 זה 250, אם זה היה 40 זה 200, יש גם אני אבין. למה זה כל כך ורמלה זה עובד? זה אגב לא קשור להגדה, זה קשור לשביעי של פסח. אין בהגדה פסקה שלא קשורה להגדה. חוץ מפסקה אחת, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, שדיברנו עליה בהרחבה, למה היא שיא ההגדה. ובשבוע שעבר שאלנו על והגעת לבינך עם היכול מראש חודש. וגם שם אני. אז פתאום פסקה שלמה שעוסקת בקריאת ים סוף, זה שאלה כפולה מחופרת. כלומר, בכלל אני לא כל כך מבין את החג הזה של שלישי פסח. אני מבין שהחג הוא שהאמנו, האמונה, ושנכנסנו לים, אני מבין. אבל כל הפיכת הים ליבשה, שזה נס עצום והדגשה, שלא התרדמנו ולא עברנו, ושזה דווקא בצורה הזאת. אמרתי, זה רק דקה, אז אני לא רוצה לקחת יותר. אני אומר לכם רק מילה אחת. אתם יודעים מה זה בעומק של מצרים, זה מיצר ים? בפשטות, כל הספרים בפנימיות עוסקים בנושא הזה של, של מיצר ים ומה זה קריאת ים סוף, בפשטות. הייתי השבוע רדק נפלא בפשט מקרא. כל שבוע אנחנו פתאום מגלים מחדש איך הדבר הכי עמוק הוא פשט המקרא. אנחנו עפים לכל מיני מוקדות, בסוף זה כתוב. יש רד"ק שמסביר בתהילים את הפסוק לרוקה הארץ על המים כי לעולם חסדו. איך אתם מבינים את המילים? לרוקה הארץ על המים כי לעולם חסדו. מה מסופר שם? לא עושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו. מה זה לרוקה הארץ על המים כי לעולם חסדו? ומה אפשר? איך מבינים את סתם בפירוש הפשוט? שהוא עשה יבשה. אז מה זה לרוקה הארץ על המים? מסביר הרד"ק פשט. הטבע של המים שהם נמצאים על הקרקעית. נכון? המים נמצאים על הקרקעית, הם נמצאים בכוס. ויהיה ברגן קצת אם זה יהיה הפוך. נכון? יש כשנבראה היבשה, לפני שנבראה היבשה, אז מה היה בעולם? מים. והמים היו מה? נו, על הקרקעית. את הקרקעית לא ראינו, כי כל העולם היה מים, נכון? אז המים נמצאים מעל היבשה, נכון? כשברא הקדוש ברוך הוא יבשה, מה הוא בעצם עשה? הוא לקח את הארץ, את האדמה, והפך את האדמה לרקיע. שמעת מזה עברית פשוטה? הוא עשה מהאדמה במקום מתחת למים שהיא תהיה מעל המים. כי מה זה בעצם היבשה? זה משהו שמתחתיו מה יש? מים. אז אומר הרד"ק, טבע המים הוא שהם נמצאים מעל יבשה. כל קיומה של היבשה זה הפך הטבע. כי כשהלוחם נעבור זה כל כך פשוט, עד שאנחנו לא חושבים על זה. ברור שיש יבשה ויש מים. למה ברור? לא היה אף פעם מים ביבשה. אתם יודעים מה זה יבשה בעברית? In English, אנחנו לא אומרים יבשה dry. נכון? זה dry, להגיד ככה. אנחנו אומרים יבשה מה continent, אני יודע מה אומר. זה לא קשור ליבש. זה מילה מדהימה יבשה. יבשה פירושו, ייבשו אותו. יש פה מים ששמו עליהם מגבת. ועכשיו אתם הולכים על המגבת. למגבת קוראים איך? הרקיע שעל המים. כלומר אנחנו בעצם על הרקיע. אנחנו על התקרה שמתחתיה יש מים. וזה מנוגד לטבע, זה לעושה נפלאות, מסביר הרד"ק. שהוא מרקיע את הארץ על המים. נו, וכדי להרגיש את זה, אנחנו קוראים לדבר הזה יבשה. יפה. מי שחושב על זה לעומק, מבין בעצם שאנחנו חיים בעולם של כיסוי. המקום שעליו אנחנו חיים הוא עצם הקיום, הוא על כיסוי. יש מים ומשהו מייצר על המים. אתם יודעים מה מגלה הים ומה מגלה היבשה? הים הוא הנסתר. המושג ים הוא הנסתר. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא עז, מה קרה אז, נו? הייתה יהודה לקודשו, נו, בוא, 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 איך הסיום שם? אז מה קרה? הופכי הצור, אגם מים, חלמיש, למעיינו מים. כשאתה תהפוך את הצור, הכל מים. צור, מה זה צור? בעברית, אנחנו רק לומדים עברית, מה זה צור? מה זה צור? סלע, ומה זה עוד צור? לצור. כמו שצרים פקק על גבי הבקבוק. הצור הוא המצור שצר על המים. המים נמצאים במצר, והצור צר עליהם. בעברית אנחנו אומרים לצור על פי צלוחית. אז הקדוש ברוך הוא צר על פי המים. מה זה? לצור עליר. אז הוא פשוט צר על מים. אני רק השבוע חשבתי על המושג יפוצו מעיינותיך החוצה. פתאום הבנתי שמעיין זה מחשבה אישית מאוד, שכל אחד יכול לחשוב עליה עם עצמו, זה דבר מדהים. יודעים מה זה מעיין? מעיין הוא מעיין רק אם הוא פועל את הפעולה של מעיין גם כשהוא לא מצליח לפרוץ החוצה. הוא כל הזמן מעיין. כל הזמן המעיין מנסה לפרוץ. מעיין אמיתי הוא רק מעיין שלא מפסיק לפקות, גם אם כרגע עוד לא נותנים לו לצאת. הוא מפקה, יכול להיות שהוא מפקה שם 3,000 שנה. אבל הוא כל הזמן מעיין. הוא כל הזמן רוצה לצאת. והאדמה, היבשה, המיצר, צר על המים. זה דבר פלא פלאות. אתם יודעים מה היה בשביעי של פסח? מה קרה בקריאת ים סוף? בקריאת ים סוף, הנסתר התגלה. כשיצאנו ממצרים, ראינו אצבע אלוקים. אתם יודעים מה זה אצבע אלוקים? אצבע זה שאני יכול להצביע. אבל אם אני יכול להצביע, זאת אומרת שזה שם ואני פה. היד היא לא סתם 5 אצבעות. אם לא היה את האגודל, אז היד הייתה יכולה להיות הרבה אצבעות שאפשר להצביע. כשזה יד, זה הופך לתלת ממדי. עכשיו אני תופס. עכשיו זה כבר אחד, עכשיו אני חלק מזה. אין יציאת מצרים בלי לספר על מה קרה ביד הגדולה של עשה השם במצרים. ומה הוא עשה במצרים? הוא הפך את הים ליבשה. הרי מה כל העניין של מצרים? מה כל העניין של פרעה? לומר אין השם. לומר אין מתחת ואין למעלה. וכל מה שאנחנו רוצים להגיד זה שהשם הוא האלוקים בשמיים ממעל. מה זה בשמיים ממעל? הרקיע מסתיר את המים העליונים. ועל הארץ מתחת. והרקיע הזה מסתיר את המים התחתוניים. ובאמצע, בין פה ופה, יש משהו שקוראים לו איך? עולם. למה? כי הנסתר נעלם. כי שמו עליו מיצר. כשעברנו את ים סוף, היו שני ניסים. האחד שעברנו בים, בתוך הים, בים שם. והיה עוד נס. שלא התרטבנו. כלומר, שהכל הפך להיות נגלה. אילו חלק לא היה הופך להיות נגלה, אילו העבירנו בתוכו, ולא העבירנו בתוכו בחורבה, אילו קרה לנו את הים, אבל לא העבירנו בתוכו בחורבה, זה דומה למה שאמר משה לפרעה, לא תישאר פרסה. אז לא היינו עוברים עוד את כל המהות של להפוך את הים ליבשה. זה דבר פלאי. שביעי של פסח, זה, אתם יודעים שבשביעי של פסח לא מברכים שהחיינו על הדלקת נרות. נכון? למה? מה זה? זה לא רגל. זה לא כמו שמיני עצרת. זה לא רגל, נכון? אבל לצמח צדק יש הסבר אחר. הוא יודע שזה לא רגל. איך זה צדק של הפסח? נו. צדק אומר, אתם יודעים למה בשביעי של פסח לא מברכים שהחיינו? כי בשביעי של פסח חוגגים את הגאולה שעוד בפועל לא ראינו. רק קיבלנו את הווייז שלה בקריאת ים סוף. לכן עושים הסעודת משיח. לכן עושים אז מימונה. לכן ההפטרה של שביעי של פסח היא שירת דוד, וההפטרה של יום טוב אחרון של פסח, אני זוכר מה היא?
עוד היום בנוב.
עוד היום בנוב לעמוד, ויצא חוטר מגזע ישי. כל המנהגים, כל העדות, אחרי זה לקחו את ההפטרה הזו ליום העצמות, כל המנהגים, כל העדות, עושות משביעי של פסח ושמיני של פסח את הגאולה שבה היא הגאולה העתידה. אתם יודעים איך היא מתוארת הגאולה העתידה בנביא? שוב המים יתהפכו ליבשה והיבשה למים, ויצאו שבעה נחלים. ויצאו מים חיים מירושלים מבית המקדש, והמים, הגילוי של המים, היכולת שהיבשה לא תצר על המים, ושהמעיין יפרוץ את המצור, זה גילוי של העתיד. אומר הצמח צדק, שהחיינו אומרים על ההווה, אי אפשר להגיד שהחיינו על העתיד. אז לא אומרים שהחיינו בשביל של פסח. אנחנו אומרים שהחיינו על משהו שאני רואה פה. היום יצאתי ממצרים. ומה קרה בים סוף? היום אני מבין שכל העולם יכול להפוך לים ביבשה, וליבשה בתוך הים. אז כמו שהיה נס שציקה צרינו בתוכו, כמו שהיה נס שיצאנו ממצרים, היה נס שלא התרטבו לנו הנעליים. וכשלא התרטבו לנו הנעליים, הבנו שיהודי באשר הוא יכול להגיע לזה שכל הנסתר נגלה. כמים לים חסים. כי מהי הגאולה העתידה? הגאולה העתידה היא ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים חסים. וכשהלכו בתוך הים והיבשה, אז זהו, אז זה ככה, לא יודע למה נכנסנו, כי מה אמרו? אמרו שעוד שבועיים את השביעי של פסח.
אנחנו
שחוצים את הים. אז זהו, אז גם חוצים את הים, וגם שבעזרת השם נעבור בתוכו בחורבה. זה שיקה צרינו בתוכו, זה מצידם. והבירנו בתוכו בחורבה, זה שאנחנו הגענו למדרגה הזאת. אני רוצה לגעת עוד בהגדה של פסח ועוד ככה נקודה אחת קצרה אבל היא יסודית מאוד. אתם יודעים, יש לנו הרי שתי פתיחות גדולות להגדה, פתיחה אחת של עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו, והפתיחה השנייה מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו כן הבנו המקום לעבודתו. שתי הפתיחות האלה מופיעות כבר בדברי חז"ל במשנה במסכת פסחים. עכשיו כתוב ש אחד היסודות של ההגדה של פסח הוא שמתחיל בגנות ומסיים בשבח. אולי רק נגיד על זה משפט אחד, יש שלושה תנאים שבזכותם מתקיים מצוות סיפור יציאת מצרים. שלושה תנאים. המשפט שאני אומר עכשיו הוא מאוד מאוד עקרוני, מי שמדבר עליו בהרחבה רבה מאוד זה הרב מבריסק, בסימן ארוך שבו הוא מסביר מה בעצם החידוש של כל מצוות סיפור יציאת מצרים. הרי לכאורה אנחנו זוכרים את יציאת מצרים כל יום וכל לילה. אז מה המהות שהופכת את מצוות סיפור יציאת מצרים למצווה אחרת מכל יום, שזה ארוך יותר, שמספרים? מה נקודות האופי שהופכות את זה למצוות סיפור יציאת מצרים? והרב מבריסק אומר שלושה מוטיבים, שלוש נקודות יסודיות מאוד. הנקודה האחת שהוא אומר היא שמצוות סיפור יציאת מצרים חייבת להתנהל בשאלה ותשובה. חייבת להופיע שאלה וחייבת להופיע תשובה. אם אין שאלה, לא קיימת מצוות סיפור יציאת מצרים. זו נקודה מאוד מאוד עקרונית. חייבת להיות שאלה וחייבת להיות תשובה. והיה כי ישאלך בנך ויגדת לבנך, ואם אין לו בן, אשתו שואל טוב, ואם אין לו אישה, הוא שואל את עצמו. והוא שואל, אבא, מה משתנה? הוא צריך לשאול. טוב. הדבר השני, אומר הרב מבריסק, שצריך להיות בסיפור יציאת מצרים, ולא חייב להיות במצוות זכירה של כל יום, הוא הפרט של מתחיל בגנות ומסיים בשם. אני יכול להזכיר את יציאת מצרים כל השנה כולה, ואני לא חייב להתחיל בגנות. אבל במצוות סיפור יציאת מצרים אני חייב להתחיל בגנות ולסיים בשם. והמוטיב השלישי, אומר הרב מבריסק, דברי רבן גמליאל, שכל שלא אמר בפסח, שלושה דברים אלו, פסח, צהר ומרור, לא יצא ידי חובתו. גם זה ודאי לא מחויב בכל מצוות זכירת יציאת מצרים. אלה שלושת נקודות האופי. כמובן שאלה שלוש הגדרות הלכתיות, צריך להבין אותן בעומק. המושג של שאלה ותשובה, אני לא יודע אם הזכרנו את זה בפעם הקודמת, אבל דיברנו על זה פעם בהרחבה. דיברנו על המושג של לשאול, של יופיע לשאול. הזכרנו את זה בשבוע שעבר?
כן.
לשאול, זו נקודה שאנחנו חייבים להעמיק בה לשנייה אחת, כי אני הולך להגיע למתחיל בגנות ומסיים בשבח, אבל חייבים להבין אותה, היא נקודה אדירה, היא בעצם כל הסוגיה. למה זה באמת כל כך עקרוני לשאול ולענות? ואם אני לא שואל, למה זה כל כך עקרוני? אני מבין שזה אווירה של סיפור. סיפור יש שאלה, תשובה, וואו, זה חדש לי. אבל יש גם סיפורים בלי מוטיבים של שאלה ותשובה. אם העניין הוא שיהיה סיפור, גם הסיפור חייב שאלה ותשובה. אפילו את הגנות והשבח אני יותר מבין. ולמה זה דווקא שייך לליל הסדר, ל"והגדת לבנך"? כלומר, כנראה שחלק מה"והגדת לבנך" חייב לעבור בתהליך של שאלה ותשובה. אז הזכרנו, אני חייב אבל לקחת על זה דקה נוספת, כי זה דבר מאוד מאוד ארוך. לשאול בעברית, כבר אמרנו את זה יותר מפעם, זה מהפכת עולם הדבר הזה. לשאול בעברית, it's not only to ask a question. לשאול זה לא רק שאלה. בעברית לשאול זה עוד מילה פלאית. לשאול זה להיות שואל. ארבעה שומרים. שומר חינם, שומר שכר, סוחר ושואל. אתם יודעים מה מהות השואל? ארבעת השומרים האלה, בדיני נזיקין, כולנו מכירים את ההלכות האלה. אני חוזר על זה לשנייה אחת כדי לראות רגע את המבנה של ליל הסדר. ארבעת השומרים הללו, בדינים של משפט, בדינים של נזיקין, הם אלה ששומרים על חפץ שהמפקיד נתן. מה דינו של שומר חילה? מותר לו להשתמש בחפץ? אסור לו להשתמש, נכון? הוא שומר. מותר לו לעשות שימוש? אסור. יפה. ואם החפץ נגנב, פטור. ואם החפץ לא נגנב, אלא בכלל קרה איזה אונס, פורס מז'ור, לא רק שהוא פטור, הוא בכלל עדיי פטור. מה דינו של שומר שכר? מה עניינו של שומר שכר? שהוא מקבל תמורה, אבל ודאי לא כדי שהוא יעשה שימוש בחפץ. נכון? ולכן גנב קצת יותר חמור, הוא חייב בגניבה, אבל פטור ודאי באונסים. סוחר, יש בו דברים דומה לשומר חינם, יש בו דברים שדומה לשומר שכר, נכון? הסוחר סוחר את הבית שלו, שכר ממני אוטו. מה עניינו של השואל? מאוד עמוק, היום אנחנו נוראים עברית קצת. מה עניינו של השואל? לא, עוד רגע, מה הוא חייב? קודם כל, מה הוא, מה הוא רוצה? כשהוא שואל ממני פרה, כשהוא שואל ממני מחרשה, מה הוא רוצה? קודם כל, הוא רוצה להשתמש, וזה הוא בכלל לא שומר. הוא גם לא משלם לי על זה כסף. ומה הוא מחויב? להחזיר לי אותה, נו, כמו שהיא. נכון? איזה? הוא צריך להחזיר לי אותה כמו שהיא. יפה, יפה, זה השואל. הזכרתי פעם, יותר מפעם, רשימה מופלאה של הרבי מלובביץ'. הוא שואל, הוא שואל, הוא היה שואל, אבל הוא שואל עכשיו ask the question, הוא שואל שאלה גדולה מאוד. מה היחס, אני אבל חייב לחזור על זה לשנייה, כי רק המבנה של זה ואז גנות ושבח ואז הפסח מצא הוא אומר, הוא שואל שאלה מדהימה, מה היחס של התפקיד שלי כלפי הנשמה שהקדוש ברוך הוא נותן לי. כל בוקר עד היום, בעזרת השם עד 120, הקדוש ברוך הוא נותן לי את הנשמה מחדש. מה אני מגבי הנשמה הזו? שומע חינם? ברור ששואל. למה?
משתמש,
אני משתמש בו כל הזמן. אני לא משלם, ואני צריך להחזיר אותה בתאריתה. נכון? כמו כל המוטיבים של שאלה כאלה. נכון? אחרי הסתלקותו של הרב מלובביץ' מצמיץ לו במהירה רשימות. באחת הרשימות הוא כתב בדף קטן, יש מישהו שיכול להגיד שהוא יכול להגיד שהוא לא נאנס אף פעם, הוא שמר על הנשמה ככה. איך אפשר? הרי הוא חייב באונסים. איזה באונסים? יש מישהו שיכול להגיד שהוא אף פעם לא התרשל? שהוא נעבר עלינו? יש מישהו שיכול להגיד שהוא אף פעם לא פשע? אז איך אפשר להיות שואל? התשובה של הרבי שם היא התשובה האדירה שהוא אומר שהיא בשעת שאלה. אם כשהאדם בא ושאל בעליו אמו, אז הוא פתור, תקשיבו טוב אבל, לא רק לאונסים ולא רק מגניבה ועבדה, אלא גם מפשיעה. אם באדם אמו מחלוקת, להלכה הוא פתור מפשיעה. אם בעליו אמו, אבל מה זה בעליו אמו? בעליו אמו זה שבשעת השאלה, כשקיבלתי את הנשמה בבוקר, ואמרתי מודה אני, התכוונתי באמת שבעליו אמו. לא אצבע אלוקים. זה גם אחרי מטורים יכולים להגיד. אני יכול לדעת את כל השעס, אני יכול להיות 20 שנה ללמוד ולדעת, אבל זה לא להיות שואל. שואל הוא מי שבשעת השאלה בעליו אמו. אז עכשיו תגידו, אז מה, אז הוא פטור גם מפשיעה? הוא לא רק פטור מפשיעה. אם בעליו אמו הוא יכול להפוך גם זדונות לזכויות. גם את הפשיעה הוא יכול להפוך את הכוח הזה להיפוך מוחלט. אתם יודעים למה? כי בעליו אמו, ואצל בעליו הכל יכול להתהפך. אם בעליו לא אמו, לא נהיה לי להגיד בכל רב. אני גם שומר חינם לא יכול. אולי יש צדיקים חושבים שהם יכולים, אני לא יכול, גם לא שומר חינם, לא יכול לקבל אחרת. אבל כל מה שאני צריך לדעת זה להיות שואל. כל השנה יש מצווה לזכור את יציאת מצרים. בליל הסדר יש מצווה לצאת ממצרים. יש רק דרך אחת לצאת ממצרים. להיות שואל. המילה הגדה באה מהפסוק והגדת לבנך. והגדת לבנך נאמר רק לשם הידע לשם. החכם והתם והרשע לא קיבלו את המילה והגדת. זאת אומרת שאם קוראים לכל הסיפור הזה הגדה, זאת אומרת שכולם אומר, הלא יודע לשאול. אתם יודעים מה התפקיד לשם הידע לשאול? אתם יודעים מה התפקיד? את פתח לו. אתם יודעים מה זה את פתח לו? זה המיצר ים שדיברנו על כאן. תפתח, פשוט תפתח בצור. תפתח. כשתפתח, יבקעו המים. אבל איך פותחים? בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך, היכולת לצאת ממצרים חייבת לעבור תהליך שקוראים לו שאלה ותשובה. ומי צריך לשאול? כולם. והתפקיד של ליל הסדר הוא לשאול. ולכן מי שמקפידים שואלים את מה נשתנה בפועל. לא סומכים על מישהו ששואל. הם שואלים את מה נשתנה.
זה יכול להיגמר בבוקר הדבר הזה.
זה יכול לא להיגמר. לשאול. הלילה הזה רוצה לעזור לי שכשאני קם כל בוקר אני אצליח להיות עוד מילימטר בעליו אימו. אני צריך לדבר על זה בלי סוף. לדבר זה לא יעזור. בעליו אימו זה זה הסיפור של הלילה. להיות יודע לשאול. אתם יודעים מה היה התפקיד של עם ישראל לפני שהוא יצא ממצרים? נו? מה התפקיד שלהם היה? ושאלה אישה משכנתה ומגרת בידה. שואלים כל המפרשים, זה כבר מבלבל אותנו מה זה שואלים ומה זה שואלים, זה אותה מילה. כי כשאני באמת שואל אותך שאלה, אני שואל אותך. תחשבו על זה לעומק. אתה יכול לבוא אל הרב שלך ולשאול אותו שאלה, בדיוק כמו לצלצל הרב גוגל ולשאול אותו שאלה. ואתה יכול לשאול אותו. שאלה מה אתה עושה. מילים זה מילים. אתה שואל אותו או שאתה שואל אותו? צריך עוד הוכחות שעברית זה לשון הקודש? לשאול. מה זה? בדיוק. הרבי יכול לעבוד אצלך, ואתה לוחץ. תוז, והוא נלך. וגם הקודש ברוך הוא יכול לעבוד אצלך. הרבה מאוד פעמים נדמה שעבודת השם שלי זה שהוא עובד לא רע. אתם יודעים מה אני אקבל עבודה זרה לעבודת השם? רק דבר אחד. מי עובד אצלנו? מי עובד אצל מי? עבודת אלילים היא שאני מפייס את כל האלילים. זה הבטיח לי סוכריות, זה הבטיח לי מים, זה הבטיח לי אהבה, זה הבטיח לי התמודדות עם האש, זה הבטיח לי שנאה. אני מלטף אותו, מאכיל אותו, מרגיע אותו. הנושא הוא אני. עבודת השם, עכשיו נושא אחד. אתם יודעים משמע יצאנו ממצרים? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום, טוב, לעבודתו. אתם יודעים מה זה עובדי עבודה זרה? זה כאלה שעובדים לעצמם. אתם יודעים איפה אני יודע את זה? בפרק בתהילים שבו מסופר עדות ליוסף סמו בצעיתו על ארץ מצרים, נאמר שאז נגיע למדרגה של לא יהיה בך אל זר. ולא תשתחווה לאל נך. ואני הולך לדבר גם ראשונים, לא יהיה בך אל זר. אל הזר לא נמצא בשום מקום, הוא נמצא פה. לא חשבו הוא עובד אצלך. ואתה אומר לו, תשמע, מאצ'ינג, אני באמת, סך הכל אני בחור טוב, אתה דואג לי לפרנסה, אני בסופו של דבר מי עושה לך את הפרוב? את האמת בינינו. מה יהיה? לא מה יהיה בצד. זה הגיוני. שמתם אגב לב פעם במשפט הזה? עבדים היינו לפרעה במצרים, נו, ויוציאנו השם, מתי? אז. מתחילה עבדה עבודה זרה היו אבותינו, נו. ועכשיו קרבן. מתי? Just now. כי כל הזמן השאלה היא האם אני מתקרב להיות עובד אותו, או שאני עדיין עובד, לא נעים, עבודה זרה. עובד אותו פירושו שואל, בעליו אמו, בעליו אמו, לגמרי, אני שואל. אמרתי לכם שכשאומרים תורה כזו גדולה, צריך גם סיפור, סיפור של שנייה אחת, זה סיפור שאותי לא עוזב, סיפור של חסידים, מותר לפני פסח, סיפור אחד ככה לפני פסח? סיפור של דוד תופס אותי. לא מפעם, מפעם לא מזמן. כ"ב בשבט תשמ"ח, סיפור חסידי, אבל סיפור אמיתי, אמיתי, אמיתי. כ"ב בשבט תשמ"ח. היה יום פטירתה של הרבנית של הרבי מלובביץ', של הרבנית חיה מושקה. כ"ב בשבט. ראש חודש אדר, קמים מהשבעה. בסדר? קמים פירושו הרבי עצמו. אין ילדים. נכון? ראש חודש אדר, עוד חודש פסח. ליל סדר צריך להכין. והרבי מלובביץ', יש כמה יהודים שיושבים בסדרים בעולם. שניים, שלושה, נכון? לא חושב שבדורות האחרונים היה מישהו שכל כך הרבה ילדים ישבו אצלו בזה. טוב, ראש חודש אדר, והרב מתחיל להיכנס ללחץ, לחאות תחלות ומתוחלות, ואומר שעכשיו יש רק דבר אחד שצריך לעשות, אחרי ההסתרקות, אחרי הפטירה, להכפיל את המבצעים. עוד סדרים ועוד מבצעים ועוד מצות, והמצות שמורות והמצות של כל המבצעים, עוד ועוד 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 ועוד. כולם מנסים להגיע איכשהו לשאלה אחת, שאולי גם הגיע הזמן שעליה הוא יענה, איפה הרבי הולך להיות? ולנסה את זה שאלה מעניינת. גם הוא צריך לעשות את זה באיזשהו שלב, לא? אז איפה הוא הולך בליל הסדר? עד אותה שנה, ב-50 השנים האחרונות, הוא היה בליל הסדר עם אשתו. היו מעט מאוד אנשים. מעט מאוד, אין. שומעים לבד. בליל הסדר. טוב, מחכים? הרבי לא מדבר על זה. מכינים את כל האופציות, אתם יודעים איך זה חבדי. בכלל, מיד אחרי הישראלי הפתירה, הרבי את מטלטליו העביר כבר לגמרי לחדר שלו, שם בטייד, שם
הרבה.
סבן סבן. אני לא יודע. אז הוא מיד אחרי הפתירה העביר את כל מטלטליו שם לחדר, כבר אין לאן ללכת. אז הכל עבר לשם, העבירו את כל הדברים לשם, ואחד האופציות היה שקודם כל שמים קערת ליל סדר גם בחדר שם. בחוץ מחכים עשרות תלמידים, וכל אחד עושים גורלות כבר, למי הרבי יקרא לסדר. אולי הוא יבוא לאיזשהו מקום, אולי הוא יקרא. זהו, אף אחד לא עונה, זה אין זמן, עסקים בדברים אחרים. נגמר מים, הולכים ליל הסדר, כולם מתפזרים. המשל משלם עם הרבי, רבי גרונר. יאריך השם ימיו ושנותיו, הולך עם הרבי, נכנסים לחדר, והרבי לא אומר כלום, הולך לשולחן. והוא רואה שהרב גורדנר תקוע שם. הוא אומר לו, רב לוי, מחכים לך בבית. הנכדים, הנינים, אשתך עשתה סדר. לך הביתה. רב לוי נחנק. והרב עוזר לו, מה שנקרא, ללכת הביתה. לסביר את הדלת. וזה סוף הסיפור. שם הרב היה בליל הסדר. בתשעים נמחת, נמתת, נון, נון א', נון ב', עד הסתלקותו. אני אף לא הבנתי מה זה שואל את עצמו. שם הוא היה. אז משאלתי, מה לבד? אני חושב שהוא היה באותו מקום שהוא היה לפני. הוא היה איפה שהוא היה. אז מה יצא מהחדר הקדוש הזה שם? ללמוד לשאול. את מי הוא שאל? במנהג חב"ד ששואלים אומרים כל אחד. תתי. אבא. ומתחילים לשאול. שואלים את אבא. זה לדעת לשאול. זה דבר מופלא. כשאתה להיות יודע לשאול, זה בכלל לא לבקש תשובה עכשיו. זה להיות יודע לשאול. זה לא להיות מצפה לא לשכר ולא לפטור, אלא ללא פחות מבעליו אמו. כי כל מה שהוא לא בעליו אמו, משאיר אותי בעולם מתוסכל. הנשמה ירדה הנה, היא חוזרת אל האלוקים אשר נתנה, והיא ביקשה ממני שאני אהיה שואל. אתם יודעים לאן האדם יורד בסוף ימיו? שאול. השאול הוא המקום שבו צריך לתקן את מי שלא ידע לשאול. וירדו חיים שאולה. אתם מבינים מה אמר הרב בריסק? אם אין שאלה ותשובה, אין סיפור יציאת מצרים. יש זכירה, memorial. יש תנועה מעניינת של פעילות חשובה מאוד שצריכה להיות כל השנה כולה. אבל פעם אחת בשנה מאפשרים לי לשאול. ואני צריך להיות שואל. זה חלק א'. שבכלל לא חשבתי להיכנס אליו, אני חשבתי להתחיל ישר ב... החלק השני הוא מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זה מאוד 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 עמוק. אם אני מספר את סיפור יציאת מצרים ומספר שהקדוש ברוך הוא הוציא אותי ממצרים כל יום ויום, זכרתי את יציאת מצרים. אבל אם אני רוצה לספר יציאת מצרים בליל הסדר, אני צריך לספר גם את הגנות. כי הגנות עצמה היא כל התהליך שאני צריך להבין שאני עובר. אנחנו לא אומרים בעבור זה הוציא אותי השם ממצרים, אלא בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אם אני רוצה באמת לצאת ממצרים, אני צריך להבין בעומק של העומק של העומק את השיא של הגנות. כי אם אני רוצה שהכל יתהפך, אני צריך להגיע עד הכי למטה. כשאני רוצה לזכור את יציאת מצרים, אני לא חייב את התהליך הזה. אבל כשאני רוצה לספר ולצאת ממצרים, אני חייב שהתהליך הזה יתרחש. אתם זוכרים את השיחה בין משה לפרעה? אתם זוכרים את השיחה, זה אחת השיחות המדהימות בעולם. בין משה לפרעה לגבי בקר והצום, זוכרים את השיחה ביניהם. הרי, אני חושב שפעם אמרנו את זה, הרי אם היו מקימים היום ועדת חקירה, אנחנו היינו מסתבכים. פרעה מתקשה, נכון? לא מוכן לתת חופשי לצאת, נכון? ואז בא אליו, משה רבינו, עוד מסע ומתן, עוד מסע ומתן, בשלב מסוים הוא אומר בנערינו, לא בזקנינו, נכון? עד שמגיעים למכת הגושן. שם אומר פרעה למשה, לכו מפה, לכו, עופו, קחו איתכם הכל, רק מה תשאירונו? צונכם ובקריכם, רק צונכם ובקריכם יוצג, גם תפיכם ילך עמכם, לכו. תשמעו את החומש, כי אני רוצה שתדרך עם השם בפסוקים עוד שנייה. אתם תלכו, רק צונכם ובקריכם יוצג, גם תפיכם ילך עמכם, ראו כי ראה נגד פניכם, תלכו. זה אפילו לא נכון להגדיר שפרעה דרש שהרכוש יישאר פה. הוא ביקש רק את הצון ואת הבקר. כל יהודי שידע מה זה לצאת ממצרים בדור שלפנינו, ההורים שלנו, היה מתבייש אפילו להעלות את השאלה. האם להתווכח על הרכוש? את הכל אישי. להציל שנייה אחת של יהודי. אומר לו פרעה, צונכם ובקרכם יוצג. איך מגיב משה? נו, מה הוא אומר? גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. תעזבו עכשיו את הפרובוקציה. תעזבו, פתאום הישראלי שבו יוצא. תשמעו את הסגנון. בוואסך עכשיו. תגיד, תגיד, נו, תקרא, תקרא. לא כמו איזה אחד משם, תקרא.
גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו להשם זוכנו, וגם מפנינו ידי תימנו, לא תישאר פרסה. כי ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקינו.
רגע, עכשיו העיקר.
ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואים שמה.
שמעתם? קודם כל פרובוקציה א', גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. אתה יודע מה, סליחה משה רבנו, תראה לי בחוזה של הקדוש ברוך הוא איתך איפה כתוב שאתה צריך להגיד לדבר כזה. מאיפה הבאת את זה עכשיו? מאיפה הבאת? מה אתה טוען? שאנחנו צריכים לשלם לכם שכר? שעליי שם משחטה, מה זה קשור לזבחים ולעולות? שימו לב, הוא לא אומר, אתה תיתן בידינו, מה הוא אומר? זבחים ועולות. שמעתם? הוא לא אומר, תיתן פרות מו ומי. אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. זה השפלה, אבל בשיאה. כלומר, את האלוהים שלך אתה תיתן לנו ותגיד, הרי עליי פרו בן קליאופטרה לעולת. כי זה צריך להיות לשמוע. אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. זה בתורת שלמים, זה בתורת עולות. אני אלמד אותך קצת, יא חתיכת רשע. אני אלמד אותך איך נותנים זבחים ועולות. כלומר, אתה תיתן בידינו את הצון והבקר על תקן זבחים ועולות, כך כתוב. נכון? הלאה, וגם מקננו ילך עמנו. שמעתם? לא אנחנו ניקח עולות, אנחנו ניקח מקנה. אתה תיתן זבחים ועולות. אין גבול ל... אני במקום פרעה גם הייתי במקום. תמשיך, מה הוא אומר אחרי זה?
לא תישאר פרסה.
לא תישאר פרסה! וואו.
ואנחנו לא נדע מה...
עכשיו המשפט הבא. ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם. עד בואינו שם, אומר רשי, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם. תשמעו איזה יופי. וכל. נו, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואינו שם. מה הוא אומר? ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואינו שם.
כמה תכבד העבודה שמשאל יותר ממה שיש בידינו.
כמה תכבד העבודה? שמה, זה גבלת המילה, ישאל, גם הקדוש ברוך הוא שואל, שמה ישאל מה, נו?
יותר ממה שיש בידינו.
יותר ממה שיש בידינו. משה רבינו, עכשיו, עד עכשיו שאלתי שאלות ברוכניות, עכשיו שאלה בכלכלה, אני כבר לא מבין מה אתה אומר אפילו. בשביל ללכת על משהו צריך תוכנית עסקית, נכון? בסיסי, נכון? אני צריך לדעת כמה עולה כיסא, אני צריך לדעת כללית, דבר איתי לעניין. אני לא מבין מה אתה אומר. אתה אומר שאתה רוצה זבחים ועולות, למה? 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 הרי אתה לא אומר לא תשאר פרסה והולך הביתה כי זה מחאה. אז הייתי שותק. מחאה? מה זה, ליגה בעד פרעה? שתהיה מחאה. לא, יש לו טענה אחרת. אנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שמה. מסביר רש"י, הרי אתם זוכרים שפרעה לא אמר לו, אנחנו הולכים...
מי שיוחסן את המוני, הרבה בו.
אתם שומעים? אז בה אנחנו לא נדע מה נעבוד את שם מסביר רשי, הרי אנחנו יוצאים לאן, מה אמר פרו, מה אמר משה לפרו, לאן יוצאים, בוא נדייק, לאן יוצאים, נו, שלושת ימים במדבר. זה סתם שאלה בסוגריים, למה עבדת עליו? הוא לא אמר לו, אף פעם יוצאים לארץ זבת חלב ודבש? הוא לא אמר לו, ארץ זבת, הוא לא שומע. הוא אמר לו, יוצאים לאן? שלושה ימים לחוג להשם, ויעבדו לי, איפה? במדבר. כל הוויכוח היה, האם בארץ במצרים או במדבר, נכון? רק הרחק לא תרחיקו ללכת, על זה הסכים משה רבינו. זה גם מעניין מאוד, צריך להבין למה? שיגידו, אנחנו הולכים לארץ ישראל. אני מקווה שנספיק להגיע לזה, חכו. כיוון שאנחנו יוצאים לעבוד את השם, אנחנו לא יודעים, תשמעו מה הוא אומר, מה זה לעבוד את השם בעברית? מה זה לעבוד את השם בעברית? נו. להקריב קורבנות. וכיוון שאנחנו הולכים להקריב קורבנות, אנחנו לא יודעים כמה, תשמעו את הביטוי, תכבד העבודה,
שם הישאל,
יותר ממה שיש בידינו. אנחנו לא יודעים כמה כפסים הקודש ברוך הוא יבקש. כמה ראש, אולי הוא יוצא עוד מי. וכמה תכבד העבודה הזה, אגב, כזה רשי. אתם יודעים את הביטוי כמה תכבד העבודה? שמי הביטוי הזה כמה תכבד העבודה? תכבד העבודה לאנשים זה של פרו. עכשיו הוא לוקח את זה מהבית ספר שלו. אנחנו, תגיד לי, מישהו מחר לך שאנחנו הולכים לצאת לחירות? אנחנו הולכים לצאת לעבדות, טיפש. אנחנו הולכים לצאת להיות משועבדים, זה החירות שלנו. השם. ואנחנו לא יודעים כמה תכבד העבודה. שמה ישאל מאיתנו יותר ממה שיש בידינו. א', אותי לימדו שאחד המרבה ואחד המרבית. לא הבנתי, ואם אין לי כלום, אז אני אביא מנחת צולת. שנית, אני לא מבין בכלל. וכשהוא יגיד לך שכל הרפתות פתוחות, כן תדע כמה הוא ישאל? אני לא מבין מה אתה אומר, כלומר, עכשיו אני מדבר איתך בתור מנהל כספים. מה אתה רוצה? אנחנו לא יודעים כמה תכבד העבודה, לכן תיתן לידינו זבחים ועולות. בסדר, אני נותן כמה. לא יודעים, תשאיר פה צ'ק פתוח. מפתחות פתוחים, תשחרר רפתות, תפנה את כל הדירים, כי אנחנו לא יודעים כמה נכבד. מה הוא אומר? מה זה מה אנחנו לא יודע מה לעבוד השם? מה הפירוש? אני לא פירוש, זה לא יאמן. כל כך עמור. אומר משה רבנו לפרו, והרי השאלה הבסיסית רבותיי, משה רבנו היה אומר לפרו, תפדנו, הולכים על מה שהצעת עכשיו, אתם יודעים מה היו חוסכים? את מכת פרעות? היינו יוצאים ממצרים? היינו עושים טקס מדהים, משאירים שם כמה פרעות, שירקבו יחד עם פרעות, כלומר, כדאי לספר לילדים בליל הסדר, לא לשכוח שפרו הסכים שהם יצאים למצרים. רק אנחנו רוצים להוציא את הפרות. לא, אל תגידו ככה, כי הם לא יקנו את זה יפה. תחשבו איך להגיד את זה, כי מה, הם מוכרחים להגיד אמת, נכון? ועדת חקירה, אז עד הסוף. פרו הסכים שנצא ממצרים. אנחנו דרשנו להוציא את הפרסה האחרונה. אתם יודעים מה הפירוש? לא נדע מה נעבוד את השם. כמה תכבד העבודה? תשמעו, זה לא יאמן. תשמע, פרעו, פרעו זה לא ההוא, פרעו זה פה. פרעו זה פה, פרעו זה מה שלא מאפשר לי לעבוד את השם בפנים, אלא רק דרך העורף כזה, יבש, יבש. תשמע טוב, פרעו. יש דברים שלמדנו בבית הספר איך עובדים את השם. למדנו מתי שבת, למדנו. אבל אתה יודע, בחיים יש לפעמים מסוכות, שלא למדנו בבית ספרנו. יש זיכוחים, יש איסורים, יש מיצרים שאנחנו לא יודעים איך עוברים אותם. אתה חושב שבאנו הנה כדי לצאת מפה? אתה חושב שבאנו לעשות פה טיול שנתי? אתה חושב שאנחנו באנו ועכשיו אנחנו יוצאים? אז בוא, אני רוצה להסביר לך בשביל מה באנו. בברית בין הבתרים אמר הקודש ברוך הוא לאברהם אבינו, כשהוא שאל אותו, איך אני ידע שהילדים שלי ימשיכו לאין סוף לגלות את האלוקות בעולם? אמר לו הקודש ברוך הוא, גר לי איזה רכה בארץ עולהם, ועבדו, ועינו אותם, ואז יצאו. ולמה העומק? באנו הנה כדי להוציא מפה את כל הממתת שערי תומעה, כדי לדעת איך עובדים את השם אלוקנו עם זה. אנחנו לא הולכים לבטא על פרסה. אנחנו לא נדע מה לעבוד את השם אלוקנו, כמה תכבד העבודה. אם הקודש ברוך הוא העביר אותי במצרים, הוא העביר אותי כדי שאני אקח איתי את כל מצרים. הוא העביר אותי כדי שאני אקח את הדמות ויהפוך אותה. שמעתם? אם אני אשאיר פה נקודת גנות אחת, תפי שלך, לא יצאתי ממצרים. עם פרסה אחת של מצרים, תישאר תחת פרו. מבינים מה זה בחורבה? אנחנו לא נדע מה נעבוד את השם. אתם יודעים למה הוא אמר לו את זה בלשון שלו, כמה תכבד העבודה? אתה הרי מבין מה זה לשעבד, נכון? הרי אתה עובד בזה. זה המומחיות שלך. תכבד העבודה על האנשים, נכון? אז תשמע את זה עכשיו בלאום הזה, תשמע את זה בקודש, תשמע את זה בהפוך, מנובל, תשמע. הרי כל העם שלך ילך בגללך לעובדת בים. רק אותך אומרים חזל ישירו כדי שתלמד את זה. אתם יודעים מה הרעיון? שישירו את פרעה חי כדי שהוא ימשיך לקשקש לי פה, כדי שאני אמשיך לומר לו ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם. הרי פרעה עובד שעות נוספות, וכל המגמה שלו זה להגיד אוקיי, אז יצאת ממצרים מהמשוכה ההיא, אבל את המשוכה הזאת אתה בטל. ועכשיו נארגן לך סיפור חדש, זה כבר אי אפשר יהיה. לזכור את יציאת מצרים, לא צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. אבל לעבור את ליל הסדר, אם פספסת דנות אחת, אם לא מספיק הערכת וביראו אותנו ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו זה הדחק, אם לא מספיק הבנת את הגדור, אתה לא תדע להפך, ואז איך תדע כמה תכבד העבודה, כמה ישאל ממנו? לא רק אנחנו שואלים אותו, הוא שואל אותנו. הוא אומר, כיוון שבעליו אמו, אז אתם תצטרכו לקחת את כל מצרים ולהפך אותה. זה הנתון השני כדי לעבור את אל הסדר. סליחה?
זה נסתר שהופך לנגד בשביל
שפסח. ואז זה הופך לנגד בשביל שפסח. זהו בדיוק הסיפור. הנסתר הזה כשנעבור את הים יהפוך לנגלה. עכשיו אתה מבין למה זה בהגדה? כי אין הגדה בלי לספר איך זה יתרחש. אין יציאת מצרים. במצרים עדיין לא ראינו את היד. זה פשט הפסוק. ויר ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, זה נאמר מתי? בים על מצרים. ויהיה השם את היד, ראה ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם לא במצרים, אלא במצרים. כלומר, עד שהגענו לים, עוד לא ראינו את מה שהיה במצרים. אתם מבינים למה קריאת הים זה לעתיד לבוא? אתם מבינים למה עוד אי אפשר להגיד שהחיינו? כי אל תשחק אותה מדומיין שאתה כבר נמצא שם. אתה עוד לא שם. אתה עוד מזדקח. אתה עוד בדרך להגיע לבהירנו בתוכו בחורבה. ומה המוטיב השלישי של הרב מוריס? ובוא נעמוד. כל שלא אמר שלושה דברים אילו פסח מצר ומרור לא יצא ידי חובתו. כי אם הוא עסק בשאלה ובתשובה ובאמת בעליו אמו, וזה רוחני וזה כל הלב שלו, והוא גם באמת מבין ומנסה להפך, אבל הוא לא דבק בכלים ש... שהקדוש ברוך הוא נתן לו פסח, מצה ומרור. אמרנו בשבוע שעבר, פסח, מצה ומרור זה חי וצומח ודומם. אם הוא לא מייצר מציאות של בעבור זה, בעבור שהקיים מצוותיו, אז הוא לא מצליח לצאת בליל הסדר, כי הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן כדי להיות במצב של בעליו אמו, כדי להיות במצב של ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם, הכלים הם פסח, מצה ומרור, ומי שלא אמר את זה לא יצא ידי חובתו. אז שלושת המוטיבים האלה לא מחויבים כל יום וכל לילה, כי המצווה היא לזכור את יציאת מצרים, כי אני לא יכול לחייב אותך כל יום להיות במדרגה הזאת. אבל בלילה הזה שמורי שימורים, הלילה הזה שהוא בכלל אור במושבותם, הלילה הזה שהוא בכלל מציאות אחרת, בלילה הזה אני נותן לך את הכלים, זה הלילה של האמונה, זה מייחלה דימיינותה, זה הלילה שכל עניינו זה ליל האמונה. הרי בלילה הזה אנחנו יושבים וחוגגים את ליל הסדר, זה דבר פלאי פלאות, כדאי להזכיר את זה בליל הסדר. אנחנו יושבים וחוגגים את ליל הסדר, כל פעם שאנחנו חוגגים משהו, אנחנו מדברים על ההיסטוריה. אנחנו חוגגים ומספרים מה היה פה בארץ לפני 20 שנה ו-50 שנה, ברוך השם. וכשחוגגים את ליל הסדר, אנחנו חוגגים ומזכירים את איזו היסטוריה? של ליל הסדר הראשון שעשינו אותו במצרים. הפעם הראשונה שסיפרנו את סיפור יציאת מצרים הייתה לפני מכת בכורות. מעבר לדלת ולמשקוף עם הדם בשתי המזוזות ועל המשקוף. מצרים חייתה ובעתה ונשכה והבכורות עוד לא הוקו. ובחוץ הכל משתולל. והחדשות מספרות שמשה מגורש מפרעה, ופרעה עצבני כמו שהוא לא היה מעולם. ויהודים יושבים מעבר לדלת ומכינים תופים בקריאת ים סוף ושרים שירים של יציאת ישראל ממצרים. אם מישהו היה מצלם את זה מלמעלה, הוא היה שולח את כולם להסתכלות. זה אנשים לא שפויים. היה מישהו שצילם את זה מלמעלה, ופסח על בתי בני ישראל. הוא אמר שזה באמת לא שפוי. זה לא נורמלי. זה פסח כי זה בילוי. זה פסח כי זה קפיצה. זה פסח כי זה לא לפי ההיגיון. אדם בשר ודם, במיצרים שלו פה, לא יכול להיות שם. הליל הסדר שלנו הוא זכר לליל הסדר שבו בתוך החדר במצרים עם מותניכם ונעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם אני קובע שאני לא במצרים. זה הליל הסדר. זה ליל האמונה. זה מחלבים אמונה. בשביל זה צריך שאלה ותשובה, הוא צריך לשאול גנות ושבח ופסח מצא ומרור. עזרת השם יתברך שהשנה הזאת נזכה כבר ממש לאכול מן הזבחים ומן הפסחים. אם צריך להתכונן לחג, אז אם כל החג הוא אמונה, אז כנראה שההכנה המרכזית, אני יודע איך עושים, שנתפלל אחד על השני שנצליח, צריך להתכונן להיות מאמינים. אולי אם להתכונן להיות מאמינים, אז באמת כבר נוכל מן הזבחים ומן הפסחים. ומה שמעכב זה שאנחנו אולי עוד לא עוברים בתוכו בחורבה לגמרי. כי אנחנו קצת ריאליים בכל זאת. אז אם... אני לא יודע, כשמכינים סיר, אז מכינים אותו, מנקים אותו, נכון? מכינים אותו, נכון? קני דלת, אז מכינים. אז איך מתכוננים ללילה של אמונה? מאמינים, לא דרשת. עושים תרגילים באמונה. קאוצ'י. עושים תרגילים בלהאמין. תרגילים ואין עוד מלבד. תרגילים. רגילים בלהאמין ששבוע הבא אנחנו אוכלים מן הזבחים ומן הפסחים בירושלים ובקודש. פשוטו, סתם, לא אותו שזה. שכל מה שפחות מזה זה מבחינתנו דבר עסקה. שבעזרת השם נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. חג שמח!